מאוד משרקוני. אתם כולכם ירושלמים פחות או יותר, נכון? אז שבוע הבא ודאי שלא נפגש. זה אפשר להגיד ודאי, אם זה היה 17 בתמוז או 9 באב, אז אפשר להגיד אם יבוא משיח. אבל אם זה פורים, פורים ודאי לא מתבטא. כתוב שאפילו אם כל המועדים יתבטלו, אז פורים לא יתבטא. אז ודאי שלא להיפגש שבוע הבא. אני צריך ללמוד משהו על פורים, איך שזה יהיה. רציתי להקריא משהו מסוף, מהאוספות של סיפורי מעשיות. הסיפור הידוע, זה גם סיפור פורימי, זה סיפור מצחיק, אבל זה סיפור, יש, ברוסית יש פתגם, אם הטיפש הזה לא היה שלי, אז גם אני הייתי צוחק. אבל הבעיה שצוחקים פה עליי, בסיפור הזה. אז הסיפור של הסוס שקופץ לתוך הפלוג, כולם מכירים אותו. אוקיי, אני אקרא את זה בפנים, ויש איזה קשר חזק מאוד עם תחיית עמלק, עם פורים, עם כל הדברים האלה. בואו נראה קודם את הסיפור בעצמו. יש הצעות של סיפורי מעשיות שמופס בסוף, יש הצעות שלא. זה מתחיל כך, זה מתחיל קודם, יש הקדמה קצרה לסיפור, לעניין שהיו מספרים מאחד, זאת אומרת, ישבו אנשים לפני רבי נחמן וסיפרו על מישהו, סיפרו סיפור על מישהו שהיה אז בכרך גדול של עיירות הנוכרים, של עיר נוכרית, הוא היה בעיר גדולה, בסביבה נוכרית, בזמנו ליהודים לא בכל מקום היה מותר לגור. מי שמכיר את ההיסטוריה, היה אז תחום מושב יהודי, ויהודים לא יכולו לגור בכל מקום במדינה. היה אחד שהיה, הוא שהה בכרך גדול של עיר של גוי, ומתעכב שם הרבה. הוא הלך לאיזה רגל מסחרו, הוא הלך לשם. מחמת שנדמה לו, היה נדמה לו, זאת אומרת, בכל פעם שעכשיו יפעל, כל פעם הוא אמר, הנה עוד מעט אני מרוויח. עוד מעט אני עושה מכה, ואני מרוויח את המיליון, ואני חוזר הבית. וכן בכל פעם, עד שנתעכב שם הרבה, ואנשים ככה ישבו שם ודיברו וריחמו עליו, מסכן, הוא נמצא בין הגויים, זה לא בית כנסת ולא קריאת התורה, ולא, חסר לו שם, ממש חסר לו, אפילו לאכול קשה שם. ואמר, שדיברו ככה, רבי נחמן אמר, שכן הדרך, כשבאים למקומות כאלו, זה תרתי משמע, זה כפל משמעות. מקומות כאלה, הכוונה פיזית, וגם למקומות כאלה, שבן אדם הגיע למקום כזה, אז הדרך הוא שנדמה לו בכל פעם אתה אפעל. זאת אומרת, הוא רואה שזה כלום, אף על פי כן, כל פעם נדמה לו, אולי עכשיו. אולי עכשיו. אתה אפעל, אתה אפעל וכולו וכולו, וסיפר מעשה. על זה הוא סיפר סיפור. מה היה הסיפור? שהיה איש אחד שלא האמין במה שאומרים העולם, העולם זה האוילם, כן? בני העולם. בני העולם אומרים שיש ליצים מסתרה אחרה. מה זה המושג הזה שיש ליצים מסתרה אחרה? ליצים זה סוג של שידים, כן? יש כל מיני שידים, יש שידים גרמניים, של דרקונים כאלה, כן? יש שידים, זה שידים אוקראינים, שכל העניין שלהם זה ללעוג. אין להם כוח, אבל הם יכולים לעשות צחוק. הם מוציאים את הנשמה לאנשים, ושבאים לפעמים הוא מתאים בני אדם, כמו שהראה כמה פעמים, והוא לא האמין בזה. פעם אחת בלילה, בא אצלו לץ אחד, הוא קראו אל החוץ, שיצא. ויצא לחוץ, והראה לו הלץ שיש לו סוס נאה למכור. וירא והנה הוא סוס נאה מאוד. הוא שאלו, כמה אתה רוצה? השיב הלץ, 4 אדומים. אדומים זה היה מטבעות, מטבעות של, אני חושב שזה היה מטבעות של זהב, מה שקורה. לא של מחושב, זה היה אדום. וראה שהוא שווה בשופי, זאת אומרת, שמונה אדומים. זאת אומרת, בקלות אפשר למכור אותו בשמונה. כי הוא סוס מובחר וטוב מאוד, וקנה אצלו הסוס בעד ארבעה אדומים. והיה אצלו מציאה גדולה. ומחר הוציא הסוס למכור, ועמדו על המקח, ורצו לתן לו איזה סך. אמר, מסתמה, אם נותנים לי סך כזה, הוא שווה כפליים. ולא נתרצה. והוליך הסוס לעלן, ורצו לתת לו גם כפליים, כרצונו. אמר, מסתמה, שווה יותר כפליים מזה הסך. וכן הוליך הסוס לעלן, עד שנכנס סך מחירת הסוס לאלפים. ולא נתרצה עם אחד למוכרו, כי כל מה שרצו ליתן לו, אמר מסתמה שווה יותר בכפליים. עד שלא נמצא מי שיקחהו, כלומר מי שיקנה אותו, רק המלך. והוליכו למלך. ורצה ליתן לו המלך סך עצום, כי הסוס הוא טוב מאוד מאוד בעיני כל. ולא נתרצה עם המלך גם כן, כי אמר מסתמה שווה יותר. עד שגם המלך לא קנה הסוס. עכשיו, הסיפור הזה נקטע באמצע, כי בסוף, בעצם הסיפור היה צריך להגיע לשלב הזה, שמישהו יציע לו את כל כדור הארץ, או את כל הקוסמוס, והוא לא ירצה, כי הסוס כיסה לו את כל האופק. הסוס היה, הפך להיות אצלו חזות הכל. והלך מהמלך עם הסוס להשקוטו, והיה שם פלום. פלום זה משאבה. או עד היום יש שם, במקומות האלה, יש את המשאבות שיש מאגרים תת-קרקעיים מתחת למשאבה, מוציאים מים. לא, לא תמיד יש להם חשמל להעלות את המים ולהגדל מים עם משאבות חשמליות. יש משאבה ידנית, ממלאים בלעים, הולכים הביתה. רואים את זה עד היום שם, שנות 2000. והיה שם פלום שמשם משקיעים, וקפץ הסוס לתוך הפלום ונתעלם ואיננו. איך סוס יכול להיכנס לתוך הפלום? אז הוא כותב בסוגריים, היינו שנדמה לו כך, כי היה מעשה ליצים כל העניין של הסוס. הסוס לא היה ולא נברא, זה כל היה דמיון. ובגלל שזה היה דמיון, זה כבר מצא חן בעיני כולם. וזה היה, וצעק מאוד על זה. ונתקבצו אליו בני העולם לכל זעקתו. ושאלו אותו, מה אתה צועק? השיב שהסוס שלו קפץ לתוך הפלום והיכו אותו עקור ופצוע, כי נדמה למשוגע, כי נקב הפלום פצר מאוד, ואיך אפשר שיפוץ הסוס לשם? וראה שמכין אותו והוא נראה כי משוגע, ורצה ללך משם. בתוך שרצה ללך משם, והנה הסוס מתחיל להושיט ראשו מתוך הפלום והתחיל לצעוק שינית, אהה מחמת שנדמה לו שיש לו שם סוסו. ונתקבצו אצלו, ונתקבצו שוב אצלו בני העולם, והיכו אותו שני, כי הוא משוגע, כנזכר להם, ורצה שוב ללך משם. כיוון שרצה ללך, והנה מושיט שוב הסוס את ראשו מן הפלום, והתחיל לצעוק עוד כנל, ונתקבצו שוב אליו, והיכו, כנזכר להם. כך הסתרא אחרא מטעה את האדם בכל פעם על לא דבר. בשקר גמור שאין בו ממש. והוא ניסת אחריה והולך אחריה, ונדמה לו בכל פעם שירוויח יותר, וימלא תאוותו יותר, ורץ אחריהם כמה עיתים, ופתאום נתעלמו, ובורחים ומסתלקים ממנו כל התאוות. זה קורה או באופן טוב, אבל אם זה לא קורה באופן טוב, אז זה קורה בגלל שבן אדם מזדקן ונחלש ונחלה וכל מיני כאלה. כאשר מזדמן לפעמים שהתאוות מסתלקים קצת, וכאשר האדם רוצה להיפרד מהם, זה כמו לצאת ממצרים וללכת להר סיני, לקבל את התורה, אז הם חוזרים או מושיטים ראשם. מי מופיע בדרך למתן תורה ממצרים? המלך. והוא חוזר ורודף אחריהם, וכן מתנהג להלן, שתכף כשמושיטים ראשם, הוא חוזר לרדוף אחריהם. מיד כשמושיטים את הראש, אז מיד לבני ישראל כשהם יצאו ממצרים, היה להם נס, היה להם את משה ואת יהושע, והם איכשהו נלחמו והחלישו את עמלק. עכשיו, כל זה, עמלק זה השורש של פור, השורש של המן, זה השורש של פורים. העומק של העניין, מה שזה שייך לעניין שלנו, אני מדבר על פורים, בעצם בכל ה... יכול להיות שדיברנו על זה פעם פעם, אני לא יודע, אבל בכל החגים שיש פסח, היה פרעה שעשה לנו צרות, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס והוציא אותנו. את פרעה לא עשה הקדוש ברוך הוא. שלא יעשה לא את פרעה ולא את הנס, וגמרנו. אנחנו כל כך שמחים, תחשבו, מישהו נותן מתנה, אנחנו אומרים לו תודה רבה. מישהו לוקח לנו משהו ואחר כך מביא לנו את זה חזרה. אז אם תודה רבה מגיע לנו. לכאורה, השכל הפשוט, השכל שאוהב להקשות קושיות. האמת שדרכי השם אנחנו לא יכולים להבין. ואנחנו לא מבינים באמת למה השם ברא את פרעה ואת כל הסיפור. אבל יש משהו אחד שאנחנו חייבים להבין. אם הסיפור הזה קרה, והוא קרה לנו, אז יש, אנחנו חייבים לשבור את הראש ולהבין מה הוא רוצה שנבין מזה. זה לא אומר שמה שנבין מזה, אלה הם הכוונות האמיתיות שלו. הוא אינסופי. אבל משהו מזה הוא רוצה שאנחנו נבין. אחרת זה היה עובר ולא היינו מרגישים, לא היינו פוגשים את זה. אם פגשנו את זה, זה אומר לנו משהו. מה הוא רוצה שאנחנו נבין, זה אנחנו צריכים להבין. אז יש כאן משהו להבין. אותו דבר בסיפור של חנוכה, שלא אנטיוכוס ולא יהודה המכבי, מי צריך? היה טוב בלעדי שניהם, וגמרנו, מי צריך את כל הסיפור ואת כל הנס. ואותו דבר, בעוד כמה, הרבה הרבה ניסים לאורך כל ההיסטוריה, יש פורים סרגוסה, ויש יש עוד כמה כאלה יותר מאוחרים, פחות מפורסמים, ויש את כל מגילת הענית בשס, שאחר כך ביטלו את כל החגים האלה בגלל החורבן, אבל היו כמה וכמה ימים שלא חגגו אותם, אבל היה אסור להספיד, היה אסור לצום, היה רשימה שלמה של תאריכים. זה יותר קדום מהמשנה, זה נכתב כמה דורות לפני שהמשנה נכתבה. זה נכתב בתקופת החשמונאים בערך, קצת יותר מאוחר. וכל זה, ויהודים חגגו את זה ושמחו, ומה העניין בכל זה? עוד יותר, אנחנו מרגישים שבפורים צריך להיות תשובה לשאלה הזאת. כי פורים זה החג היחיד שאנחנו קוראים את שמו על שם הצרה, לא על שם הנס. כן, לא קוראים לזה חג אסתר, ולא קוראים לזה חג ישועה. קוראים לזה השם הגורל. מי עשה את הגורל? המן. וכשהמן עשה את הגורל, היה שיא הצרות. תחשבו על זה שהיו קוראים לחג הפסח, היו קוראים פתאום ורמסס. כן? זה משהו אותו דבר בערך. זאת אומרת שבפורים נתנו לנו רמז שאנחנו מודים וחוגגים את הצרה, לא רק את הישועה. זאת אומרת, אם לא הייתה לא הצרה ולא הישועה, היינו במקום יותר נמוך. היינו מפסידים, ולכן אנחנו חוגגים את זה. ממילא אנחנו מבינים שבכל החגים זה כך. רק בכל החגים זה לא בא במפורש כל כך, אבל בפורים זה בא במפורש. אז צריך להבין איך זה. יש בברכתו של יצחק, יצחק ברך את יעקב ואת עשיו, יעקב גנב לעשיו את הברכה, ואחר כך עשיו היא מגיעה ואומר, היי, רגע, זה אני, מה לקחו לי? אז יצחק מברך אותו, הוא אומר לו, הנה מטל השמיים יהיה מושבך, הנה משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל, ואת אחיך תעבוד, כנראה שזה גם ברכה. והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. מה פירוש היה כאשר תריד? זה מילה קשה. אז רש"י מביא שם מחז"ל, זה מלשון אריד בשיחי ואימה. אריד בשיחי ואימה, זאת אומרת אני אבכה. והיה כאשר תריד, כשיהיה לך את הסיבה לבכות, אז תוכל לפרוק את העול של יעקב מעל צוואריך. מה פירוש יהיה לך סיבה לבכות, אם יעקב לא יתנהג כמו יהודי, יתנהג כמו גוי, ואז הברכות לא יגיעו לו, ככה חזל אומרים. אז אתה תוכל להתלונן, זה לא נקרא, למה נתנו לו ולא לי, הוא הרי מתנהג בדיוק כמוני. ואז תוכל לפרוק את עולו מעל צוואריך. זה מה שכתוב שם ברש"י. יש פירוש, רבי צדוק, מביא פירוש, הוא שמע מרבו, מהרבי מאישביצה, מהבי השילוח. כתוב שהוא שמע ממנו, שוויה כאשר תריד, יש שם פירוש, יש שם סוד במילה הזאת. תריד זה שיגיע זמנך לרדת. לרדת במת ההיסטוריה, פשוט, להתנדף. והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. זאת אומרת, כדי להיעלם, אתה עתידה, אתה תרגיש, אתה לא תרגיש בהכרה שלך, אבל אתה תרגיש בצורה סמויה. אף על גב, דאי הוא לא חזה, מזלי הוא חזה. אתה לא תרגיש, אבל השורש שלך ירגיש, הגיע הזמן שאתה תצטרך ללכת לאיבוד. אז כדי ללכת לאיבוד, אתה תדפוק את הראש בקיר. מה אתה תעשה? אתה תלך, אתה תפרוק את עולו של יעקב מעל צוואריך. תלך להילחם בו, ואז ליעקב יהיה את הסיבה הטובה להילחם בך ולהעביד אותך מן העולם. אני אחזור על זה עוד פעם, זה פירוש די קשה. והיה כאשר תריד, כשהגיע הזמן שלך לרדת, מי יוריד אותך? מי שיוריד אותך בסוף זה יהיה יעקב, אבל יעקב הוא אדם רודף שלום, הוא לא מחפש להוריד אותך. אז אני אתן בלבך, כדי שתוכל לרדת, אני אתן בלבך להתעסק איתו, ולעשות לו צרות, ולעשות לו הרבה צרות, ככה הוא כותב, הרבי מאישביצה ככה, זה היה לשון, הוא לא כותב, התלמיד שלו כותב בשמו, ואז לא יהיה לו ברירה, יהיה חייב להילחם איתך ולהוריד אותך. וזה נקרא, כאשר תריד, אז כדי, בדרך, כדי לרדת, הוא פרק את העולם על צוואריך. ולא סתם שתפרוק את העול שלו. תפרוק את עולו והוא תיתן את עולך עליו. להפך. תביא אותו בעולך.
אז זה לא ברכה.
והברכה היא, אז באמת זה לא ברכה. זאת אומרת, הברכה היא עד והיה כאשר תריד. עד שם זה הברכה. שלושת הדברים. משמנה הארץ יהיה מושבך זה ברכה. חז"ל אמרו שזה איטליה של יוון, ואז איטליה הייתה שייכת ליוון, זה המחוז מתחת ליוונים. ומיטל השמיים מעל, זאת אומרת שתקבל מספיק, יהיה לך פרנסה, יהיה לך ממה להתפרנס, יהיה לך כל טוב. ואת אחיך תעבוד, כנראה שזה ודאי לא עדיף לעבוד את יעקב, מה שלעבוד מישהו אחר. יש על אליעזר עבד אברהם, אמרו חז"ל, שהוא היה אסיר תודה לאברהם שהוא קיבל אותו לעבד. ולמה בכלל? הוא מכר את עצמו לעבד לאברהם, ככה כתוב שם. בגלל שהוא אמר ככה, הוא אמר, להיות עבד אני אהיה עבד. יש אני מהצאצאים של כנען, של חם. עבד עבדים יהיה לך, אבל במקום להיות עבד של איזה ברברי, כך כתוב במדרש. אז זה הלשון של המדרש, במקום להיות עבד של איזה ברברי, עדיף להיות עבד של אברהם. ידוע, במשך כל הדורות, היה תמיד ש... גויים העדיפו שאם מישהו לקח אותם בשבי ומכור אותם לעבדים, שיהיו עבדים אצל יהודים. יש לזה הרבה מקורות. ולא... יהודים התייחסו לעבדים שלהם כמו אל פועלים, לא כמו אל עבדים. לא התעללו בהם. היום זה זר לנו כל העניין בכלל, אי אפשר להבין את זה, אבל בכל אופן, ככה זה העניין. עכשיו, את אחיך תעבוד, זה לא חייב להיות דווקא עבדות. את אחיך תעבוד. זה התקיים כמה דורות. מתי היה ופרקת עולו מעל צוואריך? אתם זוכרים תנ"ך. בספר שופטים כתוב, בימיו פשע אדום מתחת יד ישראל וימליכו להם מלך. זה היה תקופה. מה זה אומר הפירוש הזה של הרבי מאישביצה? מה זה אומר? זה אומר, בוא נחשוב על זה במישור שלנו קודם כל. מה הסיפור של הסוס? נחזור רגע להתחלה. מה הסיפור של הסוס? הסיפור של הסוס היה שהוא נכנס לאיזשהו דמיון שהסוס הזה זה חזות הכל. הסוס הזה החליף אצלו את האלוקים. כן, זה היה הדבר הכי גדול והכי יקר והכי יפה והכי... וואי, זה סוס. אבל זה סוס. מה? זה סך הכל סוס. אבל הוא כל כך נכנס לסוסיות שאם זה הסוס הכי, הכי בעולם, אז זה הכי בעולם, וחוץ מזה אין שום דבר. זה דמיון. לא כתוב בסיפור שהסוס לקח אותו וזרק אותו לבוץ או לתוך בור. הסוס לא עשה רע לאף אחד. אבל הסוס עשה הכי רע בעצם העובדה שהסוס הפך להיות הכל. הסוס גנב לו את העולם. הוא גנב לו את האנושיות שלו, הוא גנב לו את השכל הישר, הוא גנב לו את הכל. יש סיפור על סוס שזורק בן אדם לתוך הבוץ. בלקוטי מהר"ן יש קטע שהוא מביא משל, יש תורה בלקוטי מהר"ן שבהתחלה יש משל על סוס מבוהל ומשוגע שזורק את האנשים לתוך הבוץ. זה סיפור שלם על סוס. פה הסוס הזה הוא נחמד, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא עושה רע לאף אחד. רק בשלב הכי קריטי, מתי שהוא כבר תופס את כל המציאות, הוא פתאום נעלם. זה בדיוק, זה כמו בלון שהוא מתנפח ומתנפח, וככל שהוא מתנפח יותר, הוא יותר קרוב להתפוצץ. זה פרקת הוא לא מעל צוואריך, הוא פתאום תופס את כל המציאות, הוא הופך להיות הגדול, ועד שהיות שזה לא נכון, בפנים יש, זה ריק בפנים, כן? איך נראה גל, גלות. גלות וגל, זה אותה מילה, מה זה גל? זה בומבסטי ובפנים זה מלא אוויר, אין כלום בפנים. וזה מתנפץ. כמה אורך החיים של גל? גל בים. כמה דקות? זה מתנפץ, לא נשאר מזה שום דבר. נזק הוא עושה, אבל הוא מתנפץ ולא נשאר ממנו כלום. יש במציאות שלנו, כשאנחנו חיים, יש לנו יצר הרע. ברוך השם. הוא בסדר, הוא עובד, הוא עובד שעות נוספות אפילו. הוא עושה, יש ממנו שני סוגי נזקים. יש נזק אחד שנזק ממשי, אבל כל פעם קטע, פעם הוא דוחף אותנו לכיוון אחד, פעם הוא דוחף אותנו לכיוון אחר, כל פעם, יש לו כל יום הצעה חדשה לסדר היום, כל פעם הוא מביא איזה משהו, איזה רעיון חדש, איזה תגלית, איזה, הוא מגלה כל פעם משהו מעניין, משהו מסקרן, משהו מלהיב. זה לא הנזק הגדול שהוא עושה, עם זה אפשר להתמודד. הנזק הכי גדול שהוא עושה, אני לא יודע מי עושה לנו את זה, אם הוא עושה לנו את זה, או שהגננת עשתה לנו את זה, אולי איזה, אולי הרבה בחדר, מי שלמד בחדר, היצר הרע נראה לנו כמו הסוס בסיפור. הוא מסתיר לנו את כל העולם. זה כמו שכתוב מהבעל שם טוב, כתוב שהוא אמר שהעולם מלא אורות עליונים, והיד הקטנה עומדת ליד העין ומסתירה את כל העולם, את כל האורות העליונים, כוחי ועוצם ידי. סוס מרמז תמיד על גאווה. בתנ"ך, על סוס לא נרכב. בהמות עבודה בתנ"ך זה שור וחמור. ובהמת נסיעה למסעות ארוכות זה גמל. והסוס, אז או שזה כלי למלחמה, כן, נונון של הזמן העתיק, או שזה שררה. ראיתי עבדים רוכבים על סוסים ושרים הולכים על הארץ כעבדים. כן? זה פסוק בקהלת. סוס מראה על שררה. סוס זה גאווה. בן אדם כשהכוחי ועוצם ידי שלו, הוא פתאום גודל עד כדי כך שהסוס הופך להיות, אנחנו בפורים, אנחנו לומדים על הסיפור של הסוס והפלוג. שהסוס הופך להיות פתאום חזות הכל. כן? הרי אם הסיפור לא היה נקטע באמצע, אם הוא לא היה הולך להשקוט את הסוס, אז איך הסיפור היה ממשיך? נתנו לו כבר אלפים, הוא כבר הגיע למלך, כן? איך הסיפור היה ממשיך? שמישהו יבוא איזה מלאך משמיים ויגיד לו, קח את כל כדור הארץ, תן את הסוס. אז יגיד, לא, מה פתאום? אולי זה שווה את כל מערכת השמש. ואחר כך הוא יגיד אולי את כל הקוסמוס, ואחר כך הוא יגיד שזה שווה את כל העולמות העליונים גם כן. הסיפור נקטע באמצע, צריך לשים לב, כי אי אפשר להעריך יותר, אין טעם. זה כבר הכל אותו דבר, אבל המגמה של הסיפור היא להגיע, מה?
זה היה במשל, זה המלך, זה מלכו של עולם, אז הוא הגיע...
כן, יכול להיות שזה הכוונה. זה בדיוק הכוונה, שזה מסתיר ממנו גם את המלך. זאת אומרת שזה, כשזה קורה עם היצר הרע שלנו, זה אומר, מה זה אומר? מבחינה מנטלית, זה אומר שאנחנו שומעים את המילה יצר הרע, אם נסגור את העיניים, מה אנחנו רואים מול העיניים? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כבשה קטנה או שאנחנו רואים איזה צ'יטה במדבר? מה אנחנו רואים? ספונטני, בלי לחשוב. כולם, זה לא משנה איזה חינוך קיבלנו, אבל קלטנו את זה באיזושהי צורה מהאוויר שזה משהו. אבל האמת שזה יכול להיכנס לתוך משאבה, לתוך צינור, ואפשר להכניס אותו לכיס הקטן. הוא לא משהו מי יודע מה. אבל הוא נראה לנו משהו. הוא נראה לנו משהו, וזה בעצם הנזק הגדול של... זה הכתר של הקליפה. זה הנזק הגדול של המלאק. תחשבו רגע על המלאק כשבט נודדים במדבר. אני יכול לבוא לגנוב כבשה, להציק, לעשות מערב, להרוג כמה אנשים, השם ישמור, אבל הוא לא יכול... הוא לא יכול למנוע מעם ישראל להגיע למתן תורה. לא יכול. אבל המלאק שמכסה את כל השמיים, שהמלאק שהוא אותו אחד שעם ישראל, הרי כתוב שעם ישראל עד אז לא נפגע מהרגע של יציאת מצרים, מהרגע של מפלת פרעה, עוד אף אחד לא העיז לנגוע בעם ישראל. ועם ישראל היה, המלאק נחשב לאותו אחד שקפץ לתוך בת יערו תחת, נכון? אבל מצד שני גם אף אחד לא העיז לנגוע עם המלאק. מי שמכיר את ההיסטוריה של המלאק, המלאק היו פירי האדם שאיתם לא מתעסקים. אי אפשר לשלוט עליהם, כן? עכשיו, אם המלאק מסתובב, אז הפעולות הקטנות של המלאק לא מפריעות. אבל ההוויה של המלאק מפריעה. עצם האיום הגלובלי שלו, זה שהוא שכן שלנו פתאום, שיצאנו למדבר ויצאנו מהמדינה המסודרת, שהיינו עבדים לפרו ואכלנו... זכרנו את הדגה אשר נאכל, פתאום אנחנו במדבר ואין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל ופתאום ויבוא המלאק. זה מפריע יותר, זאת אומרת, יותר מפריע הפחד שיש לנו מהיצר הרע מאשר כל ההתקלות הקטנות שלו. תחשבו שבני ישראל צריכים לומר נעשה ונשמע. אם הם חושבים שלקליפה יש כוח עצום, מה פתאום שהם יגידו נעשה ונשמע? הם יכולים להתחייב על זה? אני יודע מה יבוא לי מחר? אני יודע מול מי אני עומד? אני לא יודע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את המלאק והביא אותו קרוב קרוב ודחף אותו שיתגרה מלחמה בבני ישראל. ברגע שהתגרה מלחמה בבני ישראל היה צריך להוריד אותו. ויחלוש יהושע את המלאק לפי חרק. הוא לא השמיד אותו, למלאק יש תפקיד. אבל הוא עשה אותו חלש. מה פירוש הוא עשה אותו? הוא גילה שהוא חלש. הוא היה חלש גם קודם. הוא חשף את החולשה שלו. המלאק היה... רבי נחמן אומר שהמלאק היה פילוסוף. הוא היה מגיע עם טענות פילוסופיות, לא סתם. הוא לא יכל לסבול שאנשים יוצאים מהכלים ומתלהבים. מה אתם מתלהבים? מה, השם קרא לכם את הים והטביע את המצרים? השם ברא את הים וברא את המצרים, אז הוא יכל לקרוע את הים ולהטביע את המצרים. מה הבעיה? אבל הוא לא הסביר בעריכות את גדולת השם שהוא ברא את הים. הוא רק הסביר שאי לזאת, בגלל שהוא ברא את הים, ממילא זה לא בעיה לקרוע את הים. אבל עד הרבה, אם הוא ברא את הים, אז צריך לרקוד עוד יותר. אז לא צריך לחכות שהוא יקרא את הים בשביל להתלהב, אז אפשר להתלהב גם יום לפני זה. אבל זה לא מדברים עכשיו. את זה שהוא ברא את הים למדת בבית ספר, עזוב, מזה אתה לא, זה לא חדש אצלך. כל החדש זה מה? שהוא קרא את הים. אז מה אתה מתלהב מזה שהוא קרא את הים? הרי הוא ברא את הים. זאת אומרת, המלאק מגיע עם כל מיני רעיונות, עם כל מיני, אבל מה שעומד מאחורי זה שהמלאק מוציא לשון לכל העולם, וגם לקדוש ברוך הוא. אשר קרחה בדרך, יש איזה עניין של ציניות. הוא יוצר מקיף, הוא יוצר אטמוספירה, זה כמו שאומרים, זה ים הקרח, הכל כפוא, הכל ציני. אפילו אם נרקוד ואם נתלהב זה גם יהיה כפוא, כי זה לא יפה לצאת מהכלים. להתלהב כמו ילד זה לא, זה פשוט, זה בושה. זה לא, איך אומר הפתגם, גברים לא בוכים, כן? אז, וזה לא מתאים. ככה המלאק מגיע. הקטע הזה של המלאק הוא הרבה יותר גרוע מהקטע... השכלתני, זה שהוא מדבר בצורה גלויה, הוא אומר אל תתלהב, אל תתפעל, או שהוא יפתה מישהו לחתור או משהו כזה. האווירה שהוא מקרין, זה הכי גרוע. ברגע שמחלישים אותו, למעשה יש אנשים אנשים, וזה גם בתוכנו הכל, יש כאלה שהתשובה לחוצפה שלהם זה לא להתייחס. לא להתייחס אליהם. איך, אם, הרי למעשה כל המלחמה נגד המלאק הייתה, זה היה עוד צד בוויכוח. הרי מה קרה? כשהיה צריך להילחם עם המלאק, איך נלחמו בו? משה, כשהוא הרים את הידיים, גבר ישראל. כשמשה הוריד את הידיים, גברו המלאקים. זה הרי דבר שהוא בדיוק הפוך מהפילוסופיה של המלאק. בדיוק הפוך מהציניות שלו. אבל לא דיברו מזה. פשוט עשו את זה, התנהגו כך. אנחנו יהודים, אנחנו מתפללים. אין לנו עסק איתך. מה שאתה אומר, תחשוב מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לבלבל אותנו. ואז הוא מתבטל. זה בדיוק מה שעשה מרדכי. מרדכי לא קרא ולא השתחווה. בני ישראל היו אז צריכים, כמו שהם יצאו ממצרים, היו צריכים לקבל את התורה, ובלי להכניע את המלאק הם לא יכלו לקבל את התורה. אז הקדוש ברוך הוא הזמין להם את המלאק קרוב קרוב כדי שהם יהיו מוכרחים להכניע אותו. כן? יהודים אף פעם לא מתחילים מלחמות. מחלה יהודית כזאת. תמיד מחכים שיתחילו איתם. אפילו אם הם רואים שזה עוד קורה, הם עדיין מחכים שמישהו יתחיל איתם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, נוותר לכם, נביא לכם את המלאק אל פתח האוהל שלכם, ותהיו מוכרחים להשמיד אותו. לא להשמיד אותו, לא יכלו להחליש אותו. עם המן היה בדיוק אותו דבר. הסיפור עם המן היה, בני ישראל היו צריכים להיכנס לארץ ישראל. הם היו צריכים לבנות את בית המקדש. והם היו אז במקום לא טוב בכלל. קודם כל, דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, בסוף ה-70 שנה של גלות בבל הם עמדו על סף ייאוש, בגלל שהם לא ספרו נכון את 70 השנה. הם התחילו לספור מגלות יחוניה, שזה איזה 18 שנה קודם. והם ראו שכבר עבר ה-70 שנה ולא קרה שום דבר, וירמיהו הבטיח שבעוד 70 שנה הכל ייגמר. הם היו ממש מיואשים. ואין תוך כל הסיפור. נכון, נכון, אותו סיפור, בשש. סיקס קלאק, מיסטר מוזס, נאט היר, זה משהו לא בסדר, הם היו יקים. ושם זה היה הרבה יותר, הם חיכו שנה, שנתיים, מתוך כך, וגם היה קטע שהתחילו נישואי תערובת, מי שקורא את ספר עזרא. זה היה בדיוק ב-18 שנים האלו. זה לא היה בדיוק בכל מקום, אבל היו מקומות, היו פינות שזה התחיל להיות. זה היה כל היה סממני יאוש, סממני התפוררות, ומתוך המצב הזה הם היו צריכים להתרומם להשראת השכינה של בית המקדש. לקבל את הנבואה של חגי זכריה ומלאכי, שהיא עוד הייתה. אחר כך הפסיק הנבואה בית המקדש השני, אבל בתחילתו עוד הייתה. נבואה, ולהקים את המוסד שנקרא אנשי כנסת הגדולה, ולהתחיל לשחזר מחדש את כל מה שהם שכחו בגלות. זה לא היה פשוט. גם מבחינה מעשית זה לא היה פשוט, והעיקר מבחינה רוחנית פנימית, מבחינת התקווה והשמחה וכל זה, זה היה מאוד לא פשוט. וכל זמן שהקליפה הזאת של המלאק, של המלאק ושל המן, הייתה ברקע. זה למעשה מה שיאש אותה. זה מין אמירה שלא נאמרת. זה כמו שיהודים הגיעו מאירופה לאמריקה לפני 100 שנה, 70 שנה, 100 שנה. אף אחד לא אמר להם שום דבר, אבל לאט לאט פתאום המטפחות ירדו מהראש, הזקנים גולחו, החנויות נפתחו בימי שבת ונסגרו בימי ראשון. לא, אף אחד לא אמר להם כלום, אבל עצם זה שהם היו בתוך אטמוספירה כזאת, ששם הכל היה איך אני נראה וכמה כסף יש לי. זה יותר נכון, איך אני נראה וכמה אני שווה. איך שואלים שם על בן אדם כמה כסף יש לו, איך אומרים את זה, אומרים כמה הוא שווה. זה השפה שם, מדינת הממון. אז מזה שנכנסו לשם, זה פשוט יצר אותם ככה. זה עיצב אותם מחדש. משהו מאוד דומה היה ליהודים בזמנו של המן. עצם העובדה שהמן, שכולם ידעו מי הוא ומאיפה הוא מגיע, הוא היה נקרא המן האגגי. הוא שמר על השם משפחה. כן? כמו שלהבדיל אצלנו יש עדיין שמות משפחה, אברבנאל או משהו כזה, עד היום. אז אולי, אברבנאל, שמות משפחה ש... שאתה שומע את השם משפחה, אתה יודע שנכד של מי הוא, כן? אצלהם היה שם משפחה אגגי. זה לקח קצת יותר שנים, אבל הם שמרו על שם המשפחה, וכולם ידעו מי הוא, והוא פתאום נהיה ראש הממשלה של אחשוורוש. אז באיזשהו מקום התרפו ידיהם, וכדי שהם יוכלו להתרומם, הם היו צריכים להבין שהדבר הזה זה כלום. איך אפשר לגרום לדבר הזה להבין שהוא כלום? אז לתת לו לגדול ולגדול ולגדול ולהתנפח עד שהוא מתפוצץ. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את המן ומגדל אותו. אחר כך הקדוש ברוך הוא לוקח נותן רעיון למלך להגיד לכל העבדי המלך להשתחוות לאמן. כי כן ציווה לו המלך. זה דבר מוזר לחלוטין. כל הסיפור שם היה מוזר. הסיפור עם ושתי שהמלך הורג אותה על מה? והסיפור שהוא לוקח את המן ואומר לכולם להשתחוות לו, למה? זה דברים לא הגיוניים, זה נשמע כמו איזה הצגת פורים, ממש. אי אפשר להבין את זה, ובאותו רגע שזה קורה, אף אחד לא מבין שמתרחש כאן משהו למעלה מהטבע. הגזרה עצמה הייתה הגזרה שלא נשמע בעולם העתיק. אנחנו אחרי השואה, התרגל האוזן שלנו כבר התרגלה למציאות שיש איזה גוי שרוצה להשמיד את עם ישראל. אבל אם מישהו היה חושב על זה ברצינות 200-300 שנה קודם לזמן שלנו, שמענו על גירושים, שמענו על מלכים שהנהיגו אחדות דת בתוך המדינה שלהם. מי שלא מתנצר, שילך מכאן. מי שלא מתנצר, שילך מכאן. אבל סתם ככה לקחת אנשים ולהרוג אותם בגלל שהם שייכים לאיזה עם אחר, זה לא קרה בהיסטוריה. היו דברים כאלה במלחמות. אבל בצורה מקומית, בצורה, אני יודע מה, הסתכסכנו, הרגזנו אותם, הם הרגיזו אותנו. אבל ללכת בכל מדינות מלכותיך לנקום, יודנריין זה המלאק. ויבוא המלאק, הוא בא ממרחק, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. לא נגענו בו, לא נגע בנו, היהדות מפריעה לו. והאמת שהוא מפריע ליהדות. רק ההבדל הוא, איך נלחמים בו. בני ישראל יכלו להחריט את המלאק, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם. יש כמה סיפורים כאלה. כתוב אצל שאול, הוא פגם בזה, אבל בסוף הוא לא החריט. ותמיד עומד מאחורי זה הקדוש ברוך הוא. דוד יכל להחריט את המלאק, כתוב שהוא היכה את כולם, הם נלחמו בו, והוא רדף אחריהם, והיכה את כולם, ומי נשאר? 400 איש, נער אשר רכבו על הגמלים, והם ברחו. ואז כתוב במדרשים, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להשמיד את עמלק, הוא רוצה שאנחנו נזכור אותו למטה, והקדוש ברוך הוא ימחה את שמו מלמעלה. זה פרויקט שלו, הוא עושה את זה. אנחנו, אין לנו כוח, מה?
אז למה היה הכעס על שאול שהוא לא השמיד אותו?
כי שאול לא בחר בתור, הוא היה צריך לבחור לעשות את זה, וייתכן שני דברים. קודם כל ייתכן שגם ממנו היו בורחים כמה. אבל הוא את שלו היה צריך לעשות, זה לפי הפשט. יכול להיות שאז הייתה את רצון. ואנחנו לא מודעים לספירלה של ההיסטוריה, אז הרי כל פעם הולך, מגיע על אותן נקודות, כמו כל שנה עם כל החגים. וכל שנה זה אמור להיות במקום יותר טוב, יותר מדויק, יותר גבוה. וכנראה שזה הגיע לאיזו נקודה שאז היה אפשר לעשות את זה, וזה נעלם, והוא לא ניצל את זה. זה יכול להיות, או שיכול להיות האופן הראשון, אני לא יודע. אבל על כל פנים, מה העניין בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם תזכירו את שמו למטה ואני אמחה אותו מלמעלה? מה? למה לא להרוג אותו וגמרנו? גם את היטלר לא הרגו, הוא הרג את עצמו. ככה מספרים, אף אחד לא יודע. אין ממש, זה השערה שהוא הרג את עצמו, יכול להיות שהוא ברח לארגנטינה, אנחנו לא יודעים. אבל בסוף, יש איזה עניין שלא... על היטלר אמרו, גדולי ישראל אמרו שהוא שורש עמלק. איך זה בדיוק מסתדר עם אתנית וכל זה, אז יש לי חבר שעוסק במחקר שמתעסק עם זה, אבל אני לא יודע. על כל פנים, הנקודה היא, פעם שאלתי למה, בעצם אנחנו, מה העניין? העניין של המלאק זה, צריך להשמיד את זכרו, אז למה צריך לזכור אותו כל שנה? אנחנו רק מקלקלים, היינו צריכים לשכוח אותו, למחוק את שמו, לצנזר את שמו מההיסטוריה, להגיד לא היה ולא נברא, ושלום, זה הרבה יותר הגיוני. אנחנו, העם היחיד שזוכר את המלאק זה עם ישראל. מי עוד בעולם יודע שיש המלאק? אז מה זה? אז פעם מישהו אמר לי בצחוק, יהודי מאוד חכם, הוא אמר שבזה שמזכירים אותו בגלל שזה מצווה, זה מה שמפוצץ אותו. אבל האמת היא, זה בדיחה, אבל האמת היא, הפירוש הפשוט הוא אחרת. הפירוש הפשוט הוא שאנחנו מזכירים לעצמנו, המלאק הרי חי וקיים, זה לא, קוראים לו רק בשמות אחרים. אנחנו מזכירים לעצמנו שבעצם הוא לא שווה שום דבר. זה, ואת זה צריך לזכור כל הזמן. היא שהנטייה שלנו זה את מה שאנחנו רואים בעיניים לאשר, ואת מה שנתנו לנו לשכוח. בעיניים אנחנו רואים שהמלאק הוא גדול ונורא, יצר הרע הוא גדול ונורא, התאוות הם גדולים ונורא. איך אומרים? גדולים או גדולות? גדולות. גדולות ונוראות, וכל כיצר בזה, איך אפשר להגיד שזה כלום? זה נראה לנו כהר, כאברסט, לא סתם כהר, נראה לנו ממש... אבל האמת שזה איכות השערה, האמת שזה שום דבר. ומה פירוש שזה איכות השערה? לא שצריך לזלזל בזה ולהיות ניהיליסט ולהיות אנרכיסט ולהגיד לא אכפת לי וזה... גירה בעיני דסיתנה, כמו שכתוב שם בגמרא, להוציא לו לשון ולהגיד לו הנה לך, זה לא נכון. יש לנו יצרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ההתמודדות איתם היא בשני זרועות. יש שני דברים שצריך לעשות איתם. דבר אחד, זה כל פעם שיש איזו התמודדות קטנה, פרטית, אז צריך לעמוד חזק ולא ליפול. אבל ההתמודדות הכללית זה במקיף. לא להיכנס לדמורליזציה. לא להיכנס לנמיכות רוח. לדעת שהכוח והקדושה זה אצל הקדוש ברוך הוא. ואין לו כוח. איך כתוב בזוהר, אין אחר יסתרס ולא אביד פירים. אין לו כוח, הוא שקר. חירם מלך צור אמר, אני מושב אלוהים ישבתי. אומר לו יחזקאל, אתה אדם ולא אל. ועובדיה הנביא אומר לאדום, אם תגביע כנשר ואם כוכבים, בין כוכבים שים כעיניך, משם הורידך אנום השם. מי גר בין הכוכבים? הוא מדבר על בומבסטיקה, על שקר. אפילו אם אתה תעשה רושם כזה גדול על בני אדם, שהם גרים בין הכוכבים, שאתה גר בין הכוכבים, גם מזה אני אוריד אותך. זה בעצם המהות של זכירת המלאק, לזכור שהוא כלום. לזכור את האמת. יש לו, נראה שיש לו המון כוח, אבל בעצם זה שום דבר לא. לזה קשור הסיפור שקראנו, סיפורי מעשיות, על הבנים שהתחלפו שם. בסיפור, בסוף, יש קטע על גן, שבתוך הגן גדלים כלים של זהב הכסף. אתם זוכרים סיפור כזה? הגן תמיד מרמז על ה... יש, היום יש לנו בספר תורה 54 פרשיות, אבל בזמן המוראים, בזמן הגאונים, היו מחלקים את זה רק ל-20... במקום 54 היו קוראים 53 פרשיות. ניצבים וילך תמיד היו קוראים יחד. יש להסתדר להם עם הלוח, אני לא יודע, אבל ככה היה גן, ככה זה מופיע במדרשים, בזוהר, גן סדרי דאורייתא, נון ג' פרשיות התורה, זה הגן, וזהב הכסף, למדנו שזה אהבה ויראה, זה הגוונים העליונים, הכסף זה כמו אהבה, נחשוף כאן לבית אביך, והזהב, כתוב מצפון זהב יתה, הזהב הוא אדום, הוא מראה על מידת הדין, ומידת הדין, גבורה ויראה זה גם אותו מספר, זה 216. ועל הגן סדרים של התורה גדלים כלים של אהבה ויראה. עם האהבה ויראה שלנו אנחנו כלים לקבל אל תוכם את האהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא. ולגן הזה אנשים לא יכולים להיכנס, כי כל מי שנכנס, היום נכנסו לשם שרים וחשובים, והם הרגישו שרודפים אותם, והם ברחו החוצה. וכשהם ברחו החוצה הם היו נופלים ומוקים ונלקים מאוד. ככה כתוב שם. עד שבא בן מלך האמיתי, והוא כבר היה מבין דבר מתוך דבר, ובהקשר הזה של הסיפור של מבין דבר מתוך דבר, הוא כבר הבין שהחוכמה שלו היא לא שלו, אלא של האלוקים. הוא הבין מתוך דבר, הוא הבין דבר. מתוך הנורמה הנורמטיבי, היומיומי, מתוך זה שאני חכם ויש לי IQ גבוה וכל זה, ואני ככה וככה וככה, הוא הבין לעומק, הוא הבין את דבר השם, הוא היה מבין דבר מתוך דבר. כשהבין דבר מתוך דבר, אז הוא הסתכל שם, אז הוא ראה בצד, הוא ראה תמונה של מלך, וכתוב מתחת לתמונה, אתם זוכרים מה כתוב שם? שלפניו היו מלחמות, ולאחריו היו מלחמות, בזמנו היה שלום. מי זה היה? שלמה המלך. השלמה המלך כתוב שזה המלך שהשלום שלו, המלך שלמה, המלך שהשלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא. ורבי נתן כותב בליקוטי ההלכות שהאיש הזה שהיה מצויר בצד זה השבת. כי בשבת הקדוש ברוך הוא המלך. כל השבוע זה... כל השבוע המפתחות בידיים שלנו, אנחנו עושים מלאכות, אנחנו בעל הבתים. אנחנו בעלי בית על העולם. בשבת אסור לנו להיות בעל הבית. בשבת אנחנו הולכים על קצות האצבעות, לא לעשות רעש ולא להפריע, לא בגלל שכולם ישנים. יש אנחנו הולכים. השבת היא המלכה, ואנחנו האורחים שלה. אז יש הרבה דברים שאנחנו לא עושים. אם תסתכלו טוב טוב, כל המלאכות שאסור לעשות בשבת, זה דברים שאם מישהו ייכנס אליך הביתה ויעשה לך אותם בלי רשות, אפילו שזה יעזור לך, אתה לא תוכל לסבור. רגע, זה אצלי, מה? הוא יבוא לתקן לך את הפריג'ידר. בלי רשות. בסדר, הכל טוב יפה, אתה בן אדם הכי טוב בעולם, אתה פגעת בי קשות. מה נכנסת בלי רשות? בשבת, כל מה שאנחנו לא עושים זה כדי להראות שבשבת החזרנו את המפתחות לבעל הבית. אנחנו לא בעל הבית.
תל מוקצה.
מה?
תל מוקצה גם, נגיד.
אני מדבר על מלאכות. מלאכות דאורייתא, כן. בשביל זה כל המקלקלים פטורים, כי כשאני מקלקל, אני לא מראה בעלות. כל חוליגן יכול לקלקל. למרות שאסור לקלקל. אסור לקלקל כל השבוע. אבל בפרט של שבת זה לא נוגע. עכשיו, מה הוא עשה, הבן מלך הזה? הוא לקח את התמונה של האיש הזאת, הוא אמר שיקחו ויכניסו את זה בתוך הגן. ואז כולם נכנסו ויצאו ולא קרה להם שום דבר. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהוא הסתכל עם תודעה, הוא רצה להכניס את התודעה הזאת שהיה, אולי היה כבר את התודעה הזאת, שהחוכמה היא לא שלו. הוא רצה שכולם יראו שהחוכמה היא לא שלהם. כשנכנסים לתוך הגן סדרים של התורה, שיראו שהחוכמה היא לא שלהם, אז הם, כשהם נכנסו הם ראו מול העיניים את המלך הזה שהשלום שלו. שעד אליו היה מלחמות ואחריו יש מלחמות, מאיפה באים המלחמות? איפה באים המלחמות? רבי נחמן כותב שיש הרבה שיגונות שהאנושות עברה והיא נפטרה מהן. הוא מביא כמה דוגמאות. הוא אומר שיגיע היום שהאנושות תיפטר מהשיגאון הזה שנקרא מלחמות. זה ממש שיגאון, ככה הוא כותב. זה שיש מלחמות בעולם זה שיגאון. ומה השיגאון כאן? אין אדם חוטא להם כי נכנס ברוח שטות. מה השיגאון? השיגאון הוא שכל אחד רוצה להיות המלך של העולם. הברי שהקדוש ברוך הוא מלך, אז הקדוש ברוך הוא מלך. אז זה הבן אדם שבזמנו לא היה מלחמות, אז כשהם נכנסים אל תוך הגן הזה, אז הם רואים, אז הם מביאים איתם את התודעה שיש אלוקים שליט ומושל, ונהיה שלום, ונהיה שקט, ואף אחד לא רודף אותם יותר. זאת אומרת, זה לנצח את המלחמה ללא מלחמה. רבי נחמן אמר שמשיח יכבוש את כל העולם ללא יריעה אחת. כך הוא אמר. מה זה אומר? תחשבו רגע על פורים. אמרנו, פורים לא מוזכר שם השם במגילה, אפילו פעם אחת. השם, המילה פורים זה מילה בשפה זרה, לא בלשון הקודש. וזה ממש מזכיר, יש כאלה שאמרו, שהיו כאלה מאחרונים שכתבו הלכתית, הם כתבו שמדברים עם גוי שעובד עבודה זרה. יש גויים שאומרים ברוך השם, אני לא מדבר על גויים כאלה, גוי שעובד עבודה זרה. אז אתה אל תגיד ברוך השם, כי הוא ישבח את האליל שלו, הוא ישבח את העבודה זרה. אל תעשה איתו שותפות, כי אם הוא צריך להישבע לך בחלוקת הממון, אז הוא יישבע, ואתה תגרום לו שהוא יישבע בעבודה זרה. זה אסור גם, אסור לך ואסור לו. היו כאלה שאפילו הקפידו שזה מאוד קשה לנו לשמוע. כשמדברים, אין בינינו גוי מעובדי עבודה זרה כל כך, אבל יש. כשמדברים עם גוי שעובד עבודה זרה, לא לדבר איתו בשפת הקודש. לא לדבר איתו עברית. לדבר בשפה של הגוי. חלק גדול מזה שיהודים הפסיקו לדבר עברית בגולה, זה היה בגלל שהם כל הזמן דיברו עם גוי. אז היו מקומות שדיברו בשפה של הגוי, היו מקומות שהם דיברו באיזשהו דיאלקט יהודי, אבל הגוי פחות או יותר לא הקפידו לדבר, לא לדבר בלשון הקודש. כי כל הזמן היה להם, היו בתוך הגוי. ולדבר עם גוי בלשון הקודש זה לתת לו יניקה. וככה, ככה זה כתוב. אבל מה קורה, בוא נתאר לעצמנו עכשיו שני יהודים. קחו שתי הקצוות. יש יהודי אחד שהוא עם הסוסים ועם החמורים ועם הגויים, והוא לא מזכיר את שם השם. יש יהודי אחר שיושב ולומד את גן סדרים של התורה, והוא גם לא מזכיר את שם השם. הוא לא מזכיר את שם השם כי הוא נזהר לא להזכיר את שם השם עם הגויים, ועד שהוא שכח את השם. והשני לא מזכיר את שם השם בגלל שהוא בעל גאווה גדול, הוא חושב שיש לו IQ גבוה, והוא לומד הרבה, והוא יכתוב מחקרים תורניים וכל זה במרכאות, הוא יהיה גאון הדור, אבל הוא ישכח את השם. כל אחד שוכח את השם בגלל הסיבה שלו. באופן מהותי אין הבדל. שניהם נמצאים באותו הסתרה. שניהם שכחו את השם. המגילת אסתר והסיפור של הסוס והסיפור שם של הגן עם ה... כל אלה באים להגיד לנו דבר אחד. איפה שאתה נמצא, תזכור את השם. איפה זה כתוב במגילת אסתר? במגילת אסתר יש ראשית תיבות של שם הוויה. אתם יודעים איפה? בשיא הירידה של המגילה. מה הנקודה הכי נמוכה של המגילה? כל הזמן לבני ישראל עוד היה תקווה. בנקודה הזאת הם איבדו את התקווה שלהם. אתם יודעים מה זה היה? הרגע שאסתר מזמינה את המן למשתה ביחד עם המלך. כתוב שם יבוא המלך והמן היום אל המשתה, זה ראשי תיבות י' ו' ו'. שם הקדוש ברוך הוא מצא לנכון להתחבות שם, בתוך השורה הזאת דווקא. זה מין סדרת חינוך כזאת, של לת אתר פנוי מיני, ותמיד, וזה שהקדוש ברוך הוא ארגן את כל ההסתר הזה, זה היה כדי שיוכלו להשמיד את המן מעל פני האדמה. שלא ישר ברקע, כי ברקע הוא מפריע. אם היה נשאר ברקע ולא היה עושה בעיות, אז היה מאוד מפריע לבנייה של בית המקדש ולעלייה לארץ ולכל זה. ברגע שהוא התחיל לעשות צרות, אז בלי לדעת, זה שהוא עלה ועלה ועלה והתפוצץ, זה מה שעזר בסוף. אז זה צד אחד. אותו דבר, כל מקום שכתוב המלך, זה רמז על הקדוש ברוך הוא. כל מקום שכתוב אחשוורוש, זה רמז על אחרית וראשית שלו. זה רמז על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ואנחנו לא מדברים בעברית, אנחנו קוראים לזה פורים, לא קוראים לזה גורלות. ואנחנו לא מזכירים את שם השם. אנחנו מדברים עם הגוי, אנחנו ברפת עכשיו. אנחנו עם הערבי שמנקה את הרפת. אבל אנחנו מחזיקים בראשי תיבות. יהודי צריך לדבר דיבורים כאלה שבפנימיות יש לו את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הוא יודע ששום דבר לא נעשה מעצמו. והוא יודע להגיד תודה גם כשהוא רואה בעיה. כי הוא רואה שהבעיה הזאת היא לטובתו. לא רק לטובתו ברוחניות שבא לעורר אותו. זה בא להתחכך עם משהו שאמור לא להיות בעולם. הבעיה נוצרת, נוצר חיכוך, והמצב ייפטר בסוף. כל זמן שזה ללא חיכוך, זה יכול להישאר כך לעולם ועד. ואותו דבר בקצה העליון. בקצה העליון, אותו אחד שכבר נכנס אל תוך הגן, אבל הוא עוד הולך עם החוכמות שלו, אז הוא גם כן בהסתרה גדולה. ורודפים אותו, והוא לא יודע מי רודף אותו, והוא באמת לא יכול להישאר שם. אי אפשר להישאר בתוך... הרבה זמן בתוך לימוד תורה שלא לשמע. זה לא מקום טוב. זה לא מקום טוב, אז מה נשארים שם? היצר הרע מכניס את הבן אדם לשם, דלת פתוחה, אבל אחר כך, בהתחלה הוא עושה את זה שלא לשמע, אחר כך יש עוד דברים יותר מעניינים לעשות שלא לשמע. וצריך רק ללמוד תורה כל הזמן. הצד השווה שכל מה שפורים מלמד אותנו, זה קשור עם עוד נקודה. פורים מלמד אותנו, פורים זה מרפאת עיניים. מלמד אותנו איך להסתכל על המציאות. הוא מלמד אותנו שאינטריגות חצר, בחצר, בחצר של, של, של מהזמן העתיק, באיזה ממלכה פרסית, זה השגחה פרטית. ששום דבר לא היה סתם ככה. הוא מלמד אותנו איך לקרוא ספר היסטוריה. הוא מלמד אותנו איך להסתכל על ההיסטוריה שקורית היום. אפילו איך לפרש את האיום האיראני הוא מלמד אותנו. כן, הוא מלמד אותנו איך להסתכל, איך לקום בבוקר. אף חג לא מלמד אותנו את מה שפורים מלמד אותנו. כל חג מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע, והקדוש ברוך הוא מקופף את הטבע ועושה בו כרצונו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אפשר לעבור את הים בלי אונייה. כמו שהיה בקריאת ים סוף. בפורים לא צריך לקופף את הידיים לטבע. הטבע זה זרוע של הקדוש ברוך הוא. הטבע והנס משלימים ביניהם, כמו לעתיד לבוא. הפורים יוצא שהוא החג שמכשיר אותנו ללעתיד לבוא. ובעצם היה את רצון כזאת, שאם לא היו חוזרים ופוגמים, אז ייתכן שהיה באמת מגיע גאולה שלמה. רק היה מה שהיה, וזה לא הלך. אבל בכל פנים, זה היה... יש קשר ישיר בין החגיגה שלנו של פורים לבין מה שיהיה. ואותו דבר אפשר לראות את זה עוד יותר. יש עוד שתי דקות. על שנה של המן, בגמרא, יש את הכתב מלשינות של המן. כן, מישהו נבר בארכיון שם. אז יש לנו את הכתב מלשינות של בעל התניה, את הכתב מלשינות נגדו, יש היום, הוא תורגם לעברית. כשהקומוניזם קרס, אז נכנס מי שנכנס לתוך הארכיון של בית המשפט בלנינגרד, היה בפטרבורג, גם קוראים לזה חזרת פטרבורג, ונבר שם ומצא את זה, תרגם את זה לעברית, זה קיים. יכול להיות שגם את זה מצאו באיזשהו מקום, אני לא יודע, אבל על כל פנים כתוב שם שהוא טען שבני ישראל הם השקרנים הכי גדולים בעולם. הם אנשים הוללים, מלאי תאוות, וכל מה שהם עושים, הם אומרים שזה הכל לשם שמיים. הם שותים יין בשבת, הם שותים יין בראש חודש. דרך אגב, מכאן יש סמך לסעודת ראש חודש. זאת אומרת, יש לנו סמך שאבות אבותינו נהגו בראש חודש בסעודה, אפילו כשלא היה בית מקדש. בתנ"ך כתוב שעשו סעודה אצל המלך, אצל שאול, אבל מאיפה יודעים שגם אחרי החורבן זה המשיך? אז מזה. ועל כל דבר יש להם תירוצים, הם לא אוהבים לעבוד, שבת, חג, חול המועד. בקיצור, הוא שם עין הרע על הקשר בין המציאות הגשמית לממד הרוחני. הוא אמר, אי אפשר לעבוד את השם עם אכילה ושתייה, וזה חייב להיות או שאתה נזיר מתבודד ואתה קדוש, או שאתה עם היד מכניס חתיכת אוכל לפה, אז אתה תמה. אין דרך באמצע. לא רק באמצע, אין דרך לקדש את המציאות. וזה בדיוק הפילוסופיה של המלאק. זאת אומרת, המלאק הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. כך אמרו חזל בפורש, מה פירוש מתכוון למרוד בו? המלאק יכול למרוד? ברוסית יש סיפור כזה, שהפיל הלך בדרך, ויוצא כלב מאיזה בית, ונובח על הפיל. והאחרים אומרים, אני לא יודע, אנשים או כלבים, אומרים לכלב, מה אתה נובח עליו? הוא לא שם לב אליך. אז הוא אומר, אבל יגידו שהתווכחתי עם פיל. אני רוצה שיוכלו להגיד שהתווכחתי עם פיל. אז המלאק, איך המלאק יכול למרוד בקדוש ברוך הוא? מישהו בכלל יכול למרוד בקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא יש מטרה. המטרה של הקדוש ברוך הוא זה נתאבה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא רוצה שיקבלו עול מלכותו פה. המלאק טוען שזה בלתי אפשרי. אם להיות פה, אז להיות תמה. להיות קדוש, להיות בעולם העליון, בלי גוף. אי אפשר. זה לא שייך. ולכן, תקנו לנו סעודה ומשתה, יכלו לתקן לנו גם שירות ותשבחות. יכול להיות שזה היה נחמד, אם היו שם בפורים מהצהריים עד הערב ושרים כל הזמן. יכול להיות שאפילו הרבה יותר נחמד ממה שקורה היום. שחלק שוכבים מתחת לשולחן אחר כך. כן? אז למה? כי צריך לתקן בדיוק במקום שהיה קלקול. הקלקול היה שהגשמיות היא מנודה, ואי אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא עליה. וזה בדיוק הפך הכוונה, הרי כל המטרה של הכל זה שיגיע הגילוי של העתיד לבוא, שנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. פורים מגלה לנו את זה כמה שאפשר כבר עכשיו. שהשם יעזור שאחרי פורים שנסתובב עם עיניים פתוחות ובאמת נראה מה קורה, נראה מה קורה איתנו ונראה מה קורה בכלל, לא? פחות נפחד, זה בטוח.
אם אתם רוצים לתרום מתנות לעגונים, יש לך מרגל ותוכל לחלק את זה.
רוצים להתפלל ערבית?